טוב, אז אמרתי שנדבר בסוגיה שקשורה ורלוונטית לשנה שלנו, ערב פסח שחל בשבת. בטח חלקכם כבר זוכרים, כי לא מזמן היה לנו את הסוגיה הזאת, לפני 4 שנים זה קרה. וננסה לגעת ב3-4 עניינים שקשורים לעניין הזה, בסדר? אז האמת שכבר במשנה, אנחנו רואים שיש התייחסות לדברים, אבל קודם הייתי אולי רוצה לשאול אתכם, לחשוב מה בכלל הבעיה? מה קרה? אז מה חמץ זה מוקצה? מה יכול להיות? יש לנו מצב שבו ערב פסח חל בשבת. בערב פסח אנחנו מכירים שבליל י"ד אנחנו עושים את הבדיקת חמץ, משאירים את הקצת חמץ שיש לנו, ומה שעושים איתו זה שומרים אותו, עושים טעמים את הנוסח, כל חמר הדיקה ברשותי וכו', ולמחרת בבוקר שורפים אותו. עכשיו כידוע, הדין של השריפה זה מחלוקת תנאים. יש דעת חכמים, זו שיטת רבי יהודה, שאנחנו מחמירים, כל עם ישראל מהדר לבצע את הביאור הזה על ידי שריפה, אבל באמת לשיטת חכמים אפשר להשמיד את החמץ, לחלות אותו בכל דרך שהיא, יכול לפורר, לזרוק אותו לים וכו'. זה מה שקורה בערב פסח רגיל. עד שעה רביעית אנחנו מסיימים את הסיפור הזה, ועכשיו ערב פסח חל בשבת. לכאורה לא קרה פה יותר מדי מלבד זה שצריך, במקום לשרוף את החמץ צריך לאבד אותו איכשהו, או שאני אוכל אותו או שאני אזרוק אותו לשירותים. אז מה בדיוק הסוגיות הגדולות? אז בואו ננסה להיכנס לפרטים, נראה שזה לא כזה פשוט. אז מקור ראשון, המשנה כבר במסכת פסחים בדף מ"ט עמוד א', היא עוסקת בשאלה הזאת. יש מחלוקת תנאים בסוגיה הזאת. אומרת המשנה, 14 שחל להיות בשבת מבארין את הכל מלפני השבת, דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים בזמנו, רבי אליעזר בר צדוק אומר תרומה מלפני שבת וחולין בזמנן. אז מה אנחנו רואים פה? יש פה מחלוקת מה עושים עם החמץ. רבי מאיר בעצם בא ואומר, בוא נתחיל אולי מהדעה הפשוטה שפתחנו בה, חכמים אומרים בזמנו, הכל בסדר, מה אתה בלחץ? מה, יצא שבת, יצא ערב שבת ערב פסח בשבת, הכל בסדר, תבאר את החמץ, לכאורה כמו מה שאמרנו. רבי מאיר אומר, 14 שחל להיות בשבת מבארים את הכל מלפני השבת. מה זה אומר? זה אומר לכאורה שלפני שבת, במקום שבליל י"ד אני בודק את החמץ ובבוקר שורף אותו וכו', עכשיו אני עושה את זה לפני שבת, שזה בעצם יוצא י"ג, בסדר? אגב, בסוגריים יש את התענית אסתר, תענית בכורות, סליחה, שזה לא כתוב פה ולא נעסוק בזה, גם בזה שמה להאריך ולדבר, אבל מקדימים את זה גם ליום חמישי, ועושים את זה כמו שרגילים לעשות על ידי סעודת סיום הסכת וכו'. אבל בסוגיה של החמץ, אז תנא קמא, רבי מאיר אומר שמבארים את הכל מלפני השבת, חכמים אומרים בזמנו. אז לפי רבי מאיר מבארים את הכל מלפני השבת, אז אני חשבתי מה יכול להיות, למה חשוב לבאר מלפני שבת? כי זה יכול להיות מסובך. בשבת אתם תיכנס עם כמות גדולות של חמץ, אז אני ציירתי את זה בצורה מאוד פשוטה. בסדר, נשאר לך חמץ, מה תעשה? שים בשירותים. בזמנם לא היה שירותים. מה יכלת לעשות? או לאכול אותו, ואם יש לך כמות גדולות של חמץ, מה תעשה? לפגום. אז בזמנם כנראה שגם חומר פוגם לא היה כל כך. אז האופציה היחידה הייתה, כמו שחכמים אומרים, לזרוק לים או לאיזשהו מקום. אבל בשביל זה בשבת אתה צריך להוציא מחוץ לרשות, מרשות לרשות, אז יש פה בעיה. אז ככה נראה בפשטות שזה מסובך וזה מורכב, ולכן מה? ולכן תבאר את הכל מלפני שבת. עכשיו תראו מה רש"י אומר. רש"י אומר, מבארים את הכל, מקום מספר 2, בין חולין בין תרומה, חוץ מכדי אכילתו לשבת. בתרומה לא ניגע, זה מורכב מעט, זה לא, צערנו, לא נפקא מינה להיום, אז זה קצת נפקא מינה, אבל לא משנה. חוץ מכדי אכילתו לשבת, אבל כל מה שעתיד לבאר יבאר. רש"י מוסיף פה הערה מעניינת, אומר, מבארין הכל חוץ מכדי אכילתו. רש"י בעצם בא ואומר שמה שכתוב במשנה בשם רבים מהם מבארים את הכל, זה לא ממש הכל. אתה צריך להשאיר כדי אכילתו. למה צריך להשאיר כדי אכילתו? יאכל אורז, יאכל לא יודע מה, טוב, אורז וקטניות, אבל לא היה בזמן הקטניות, אבל יאכל לאכול דברים אחרים. למה לא יאכל דברים אחרים? התשובה היא כי בשבת יש מצווה לסעוד סעודות שבת, שלוש סעודות. בסדר, אנחנו ניגע בכל אחת מהסעודות, וזה הסיבה שהוא אומר את זה. עכשיו, רש"י לא המציא את זה, שימו לב, במקור מספר 3, יש ברייתא שהגמרא מביאה תוך כדי דיון בדברים שנוגעים לאיזושהי סוגיה, הגמרא מביאה ברייתא, דתניא, 14 שחל להיות בשבת, מבארין את הכל מלפני השבת, ושורפין תרומות, טמאות, תלויות וטהורות וכו'. אני מדלג לנקודתיים, כל אלו דברי רבי אלעזר בן יהודה ישברתותה וכו', אמרו, לא זזו משם עד שקבוע הלכה כרבי אלעזר בן יהודה ישברתותה, שאמר משום רבי יהושע. בסדר? מה, לכאורה כמו מי הוא פוסק? כמו רבי מאיר, נכון? מה הוא אומר? מבארין את הכל מלפני השבת. עכשיו, שאלנו את השאלה, או שצריך לשאול את השאלה, בגמרא, במסכת פסחים דף ממתת, איך פוסקים הלכה? יש לנו 3 שיטות, רבי מאיר, חכמים ורבי אליעזר ורבי צדוק. הגמרא במסכת פסחים מביאה, זה נמצא במקור 2, זה התפספס, נמצא אחרי רש"י, כתוב גמרא, תניא רבי אליעזר ורבי צדוק אומר, פעם אחת שבת אבא ביבנה וחל 14 להיות בשבת. הוא בא זונין ממונה של רבן גמליאל ואמר, טוב, הגיע העת לבאר את החמץ. והלכתי אחריו וביארנו את החמץ. כן, בשבת. בעצם במילים אחרות הוא אמר מה שאמרנו מקודם, הכל בסדר.
רגע.
לא, לבאר הכוונה, לבאר לחלות את זה, להשמיד את זה. איך משמידים את זה? איך משמידים? צריך לאכול את זה. מה זה? או, זה בחלק השני ניגע בבדיקת חמץ. פירקתי את זה לכמה חלקים כדי שלא יהיה מסובך. אנחנו עכשיו עוסקים בביאור חמץ. כן. כן. נכון. תראה, אנחנו נראה מה...
זה לא מפריע לו?
אתה צודק. תראה, זה לא מפריע לו. הבדיקת חמץ, מבחינה כרונולוגית, אתה צודק, זה קרה ערב קודם, אבל בשביל שהדברים יהיו ברורים על נחילת זה. בכל מקרה, אז הוא בא ואומר, סיפרתי את המעשה, ושהגמרא, בעצם הוא פסק כמו הלכה כרבי אליעזר ברבי צדוק, בנוגע אלינו, ביחס לחולין, הוא אומר בזמנן, כמו שפתחנו בתחילת השיעור, לכאורה הכל בסדר. נכנס שבת, תאכל כרגיל, עד שעה רביעית, תאכל את הכל. אתה לא יכול לשרוף, אסור להדליק אש בשבת, אסור לבשל בשבת. מה תעשה? תאכל את הכל, תהיה חכם. והגמרא מביאה מעשה ומספרת סיפור כמו רבי עזר ורבי צדוק. כשהגמרא מספרת לנו סיפור, היא בעצם, שמחזק את הדעה המסוימת, היא בעצם במילים אחרות רוצה לומר שההלכה כמותו. ככה בדרך כלל. הפוסקים הראשונים, אנחנו רואים ככה הם מתייחסים. הגמרא לא באה סתם לספר סיפורים. אם הגמרא באה וסיפרה את הסיפור, כנראה שההלכה כרבי אליעזר ברבי צדוק. ככה נראה. בסדר, זה לא מפורש, אבל ככה זה נראה. אבל מה לעשות שיש לנו גמרא במסכת פסחים שקראנו קודם, ששם הביאה את דעתו של רבי אליעזר בן יהודה, ששם כתוב מפורש, לא זזו משם עד שקבוע הלכה כרבי אלעזר בן יהודה ישברתותה. עכשיו מה הוא אמר? אז אני אסתכל. הוא אמר לכאורה כמו רבי מאיר, מבארין את הכל מלפני השבת. בסדר? אז שיש לנו אפשרות אחת לפסוק הלכה לפי מעשה, ואפשרות שנייה שכתוב מפורש הלכה, אז מה עושים? לפי הצורה מפורשת. כתוב מפורש הלכה כרבי אליעזר בן יהודה משום איש בר תותה, שהוא אמר מבארין את הכל מלפני השבת. שימו לב, השיטה הזאת זה כמו רבי מאיר, שמבארין את הכל מלפני השבת. עכשיו אתם זוכרים את רש"י שאמר שצריך לשאר את המזון של הסעודות. אז מאיפה הוא למד את זה? אז זה כמו שכתוב בברייתא. בברייתא כתוב, משאירים מן התאורות מזון שתי סעודות, כדי לאכול עד 4 שעות. בסדר? אז רש"י אמר, אני לא ממציא לך משהו, זה גם הסברה אומרת את זה, כי צריך לאכול סעודת שבת, וגם יש מקור בדף י"ג. עכשיו, בגלל שאמרנו שזו ההלכה, אז באמת זה מה שצריך לעשות. ההלכה, וכמו שאנחנו רואים ברמב"ם, אם חל במקור מספר 4, חל 14 להיות בשבת, בודקים את החמץ בלילי ערב שבת, שהוא ליל 13 מניח מן החמץ כדי לאכול ממנו עד 4 שעות ביום השבת. אז עכשיו מה זה בעצם בא ואומר? ההלכה היא כרבי מאיר וכרבי אלעזר, וכמו הגמרא בדף י"ג, כרבי אלעזר בן יהודה, שצריך לבאר את החמץ מלפני שבת. אבל אתה צריך לחלות לך, ישיר לך מזון שתי סעודות. אז מה זה, מה זה, מה זה גורם? זה גורם שאתה צריך בכניסת שבת, בכניסת שבת כבר לעשות, לא כניסת שבת, לילה קודם, אתה כבר עושה את כל הבדיקת חמץ וביאור חמץ למחרת, תכף אנחנו ניגע בזה יותר ביחס לבדיקת חמץ, אבל אתה משאר לך מזון שתי סעודות. עכשיו חכם עיניו בראשו מה עושה? משאר לו, קונה לו חלות במאפייה, כמו שהוא קונה בכל שבת, ברור שלא, הוא צריך לשאר לו משהו מדוד. כמה צריך בשבת לאכול? כדאית קבצה, צריך. למה קבצה? מצד הנטילת ידיים. לא משנה. צריך קבצה. קבצה לכל אחד, בסדר? או, עכשיו למה אתה אומר פיתה? אז למה דווקא פיתה? כי פיתה היא לא מתפוררת, יפה מאוד. יש לנו הרבה פריבילגיות שלא היה פעם. אז משאר מזון שתי סעודות לכל אחד. הוא צריך לעשות חישוב. מה זה? נכון. כזית. אתה צודק שצריך כזית. אני אגע בזה בנקודה. אני לא רוצה להאריך את זה בזה, כי זה קשור ללכות ברכות ונטילת ידיים. בעיקרון צריך קבצה, כי בשביל לברך על נטילת ידיים יש מחלוקת אם אפשר לברך על נטילת ידיים שאוכלים שיעור כזית. אם אתה אוכל כזית, ברור שצריך לברך המוציא וברכת המזון. אבל לגבי נטילת ידיים יש מחלוקת אם אתה מברך על נטילת ידיים, אם אתה אוכל רק כזית. אז לכן אנחנו כולנו מהדרים ואוכלים כביצה, כדי שנוכל לברך על נטילת ידיים לידי כל הדעות. סגור סוגריים, זה פחות הנקודה כאן. בקיצור, צריך לחשב... כן, כן, נכון. אבל זה כמה אכילות שכל אחת מהן היא כזית. בסדר? אנחנו נגע רגע במצה, אנחנו בחמץ, לפני המצה. עוד לא נכנס חמץ, עוד לא נכנס פסח. עכשיו אנחנו נמצאים בערב פסח, והוא צריך לשאר לו מזון שתי סעודות. אז כמו שאמרתם, יפה, צריך פיתות, והוא צריך לחשב כמה בני משפחה יש לו, והוא, בדרך כלל גם המתארחים, ברוך השם, בפסח יש סעודות גדולות, מגיעים כל המשפחות, אז הוא צריך לשים לב שהוא מביא לכל אחד שיהיה לו את השיעור הזה של הקבצה, ומפיתות. כדי שמה? כדי שלא יישאר לו הרבה חמץ. אם יישאר לו הרבה חמץ, מה יעשה? אז הוא יכול לכאורה לשים את זה בשירותים. בסדר? יכול לשים את זה בשירותים. בשדה זה קצת בעיה. כן, כי אסור ליהנות מזה גם בעלי חיים, וקצת מורכב. קצת מורכב. וגם מבחינת תברואתית, כאילו, כל אחד יזרוק את החמץ שלו בשדה, זה פחות טוב. טוב, בואו נמשיך רגע, ברשותכם. ככה, אז אנחנו עכשיו בעצם טיפלנו בשאלה, מה עושים עם הביאור חמץ. אז בעיקרון, אדם צריך לבאר את החמץ מלפני שבת, אבל הוא משאר לו מזון שתי סעודות, ובשבת תכף אנחנו נראה מה הוא עושה בבוקר. מה עושים בבדיקת חמץ? בשישי בבוקר. אבל אנחנו נראה, שולחן ערוך אומר, גם מבטלים עוד פעם בשבת. עושים פעמיים ביטול. למה עושים פעמיים ביטול? כי אומר השולחן ערוך, כדי שלא יתבלבלו בשאר השנים. בסדר? כדי שלא יתבלבלו בשאר השנים. אבל מכל מקום, עכשיו נכנס לבדיקת חמץ. מה אתם אומרים? מה צריך לעשות עם הבדיקת חמץ? מתי הוא צריך לבדוק את החמץ? הוא צריך לבדוק את החמץ לכאורה מתי? לילה לפני. תראו מה כותב הטור במקור מספר 5. 14 שחל להיות בשבת, בודקים בליל י"ג ומבארים הכל לפני השבת, משאירים מזון שתי סעודות לצורך השבת. בסדר? אז הוא צריך לבדוק בליל י"ג. האם הוא מברך על הבדיקה הזאת? כן, בטח שהוא מברך. למה בטח שהוא מברך? אנחנו, יש הלכה, יש עיקרון הלכתי, הרבה פעמים שיש מחלוקת בין הפוסקים, שיש צד לא לברך, אז נוקטים שספק ברכות להקל. ספרדים מאוד מאוד חזקים בעיקרון הזה, והאשכנזים גם משנה ברורה מביא את זה לא מעט. ולכאורה פה היה מקום לומר, שתקנו, כתוב מה כתוב במשנה, בליל י"ד, בודקים את החמץ. עכשיו אתה בודק בליל י"ג, זה לא הזמן. אז אולי יש צד לא לברך? לא, אנחנו הלכה למעשה אומרים שכן מברכים, כי הבדיקה עצמה צריך לעשות אותה כמה שיותר סמוך לאיסור עצמו. ולכן, כיוון שאני הכי מוקדם שיכול זה בחמישי בערב, כן? אז אני מברך. למה לא יעשה את הבדיקה בליל שבת? למה לא יעשה את הבדיקה בליל שבת? בליל שבת, תראו את הבית יוסף. תראו את הבית יוסף. הרי לכאורה תגידו מה אתה רוצה. אני צריך לבאר את החמץ מלפני שבת, נכון? כמו שאמרנו קודם. אבל שימו לב, אני צריך לשייר מזון שתי סעודות. זאת אומרת, יש לי חמץ בבית, נכון? יש לי חמץ בבית. האם לא נכון לבדוק את החמץ כמה שיותר סמוך לביאור בליל שבת? מה הבעיה? אז אומר הבית יוסף, מה שכתב רבנו שבודקים בליל 13, כן כתב הרמב"ם בפרק ג', הוא פשוט הוא שאפילו מאן דאמר שהם מבארים לפני שבת, מכל מקום צריך לבדוק לפני השבת, בחמישי בערב, שהרי בליל שבת אינם יכולים לטלטל הנר כדי לבדוק. יש בעיה שהם מוקצה. בסדר? ואני רוצה לשאול, לכאורה, יש פה בעיה שהם מוקצה, אבל יש לי מצווה להשבית את החמץ, זה מצווה מהתורה. ויש כלל גדול שיבוא מצווה תעשה ויתחיל לא תעשה. ופה זה אפילו לא איסור לא תעשה, זה איסור מדרבנן, זה איסור מוקצה. למה לא יבוא איסור תורה, חיוב, מצוות עשה מהתורה, להשבית את החמץ, ויתחיל את האיסור מוקצה? מכירים את הכלל הזה? יש כלל כזה. אז למה לא? אז התשובה היא שאני לא מדייק. אני לא מדייק פעמיים. אחד, מה אמרנו? שעיקר המצווה של ההשבתה זה ביום שישי בכלל, לפני שבת. ככה אנחנו פוסקים להלכה. כן? אבל נקודה נוספת זה שהמצוות השבתה, מצוות השבתה מהתורה, זה לא מצווה שיש לה איזשהו זמן ספציפי. זה מצווה כללית. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, טוב, עכשיו יש לי חיוב עשה להשבית. השבתתי כבר קודם. אני יכול גם להשבית בשעה אחרת. לכן, אין פה את ההתנגשות שהיא באותו זמן. ברגע שיש התנגשות שהיא באותו זמן, זאת אומרת, יש לך עכשיו מצווה בבוקר לעשות מצווה מהתורה, וזה סותר מצווה אחרת מדרבנן, אז בסדר, זה ידחה. אבל כמה שהאיסור, המצווה תשבית, זה מצווה יחסית רחבה. אתה צריך להשבית בהקשר של פסח. לכן אין פה את ההתנגשות הישירה של הדברים, ולכן בהקשר הזה אני צריך להיות נאמן לאיסור של המוקצה, ואסור. אגב, בסוגריים אני פותח, זה מדובר פה על מה? הבדיקה של החמץ שנעשית לאור הנר. אנחנו מכירים היום שאפשר בדיעבד עם פנס. אז למה שלא יעשה עם פנס? נר, אז נר זה בסיס לדבר האסור. בסדר? זה מוקצה חמור. החשמל זה גם מוקצה, ולכאורה, אם אני מטלטל אותו לצורך גופו, אמור להיות מותר, אבל ברור שאנחנו לא נתיר את זה, כי מבחינה מעשית, אם אנחנו נדריך את הציבור להשתמש בדבר שהוא חשמלי, ולהסביר להם איזה אופן זה מותר, זה יכול ליצור מכשול. אנשים יכולים להפעיל את הפלאפון, לעשות עם הפלאפון. קיצור, אתם מבינים את המורכבות, ולכן בחשמל, באופן כללי, תדעו שגם יש כל מיני פתרונות, תמיד אנחנו נשתדל לא להכניס את זה לשבת. למה? כי זה מאוד מאוד מורכב, ואנשים בקלות יכולים לעבור על איסורים חמורים. בסדר? סתם אני אומר את זה בסוגריים. כן. אני מדבר על טלטול
הנר, אני לא יכול להדליק את הנר אפילו.
לא, אתה יכול להדליק אותו. אתה יכול להדליק אותו מלפני שבת. אתה מדליק אותו מלפני שבת. אני מדליק אותו ב-3 בצהריים, עוד לא נכנס שבת. בסדר? והוא נשאר דלוק עד 7 בערב. עושה בדיקה ב-7. בסדר? לא, בסדר. לא, זה לא. בסדר? הוא יכול לדאוג שזה, יש פה רק בעיה של מוקצה. טוב, אז אנחנו עכשיו פתרנו את העניין של הלילה, של הבדיקת חמץ. בוא נגע עכשיו בסעודת שבת של היום. מה אתם אומרים, מה יעשה עכשיו בסעודת שבת של היום? יש לו מצווה לאכול סעודת שבת. מצד שני, ואמרנו שמשאר את המזון שתי סעודות, אבל מצד שני הוא במצב שבאיזה שעה כבר אסור לאכול חמץ? מסוף שעה, משהו כזה, סוף שעה רביעית, נכון? אז מה ההצעה שצריך לעשות? מה שהוא צריך לעשות זה עד שעה רביעית הוא צריך לסיים, עד שעה, כמה אמרת? 10 בערך? עד שעה 10:05 הוא צריך לסיים את החמץ. צריך לסיים את סעודת השבת. רוב עם ישראל מסיים, עוד לא מתחיל לאכול ב-10, סעודת שבת. אז מה הדרכה לעם ישראל בשבת הזאת? אתם זוכרים? נכון, לפני 4 שנים, מה עושים? כל המניינים מוקדמים. מתחילים 6-7, מסיימים את התפילה, מזדרזים, מסיימים אותה כבר מוקדם, מתחילים לשבת לאכול כבר באיזה שעה? 8:30. כמה שיותר מוקדם, מסיימים את החמץ, עושים את הנוסח של הביטול, שוב פעם, ואז מפנים את הכל. כמו שאמרנו, זה צריך שזה יהיה כך מבחינה פרקטית מעשית, צריך שזה יהיה מאוד מאוד בזהירות. לשים לב שהחמץ, המזון שתי סעודות ששמרת, לשים אותו במקום סגור, בתוך סקיות, שזה יהיה פיתות כמו שאמרנו. ואחרי זה גם שמוציאים את זה לשולחן, נשים לב שיהיה ניילונים, שלא יהיה מפה. כי מפה זה קצת בעיה, נתפסים שם, יכולים להתפס שם פירורים, שישימו את הכל בסקית, ואז מסיים את הארוחה, סוגרים את הכל, ואז גם הפירורים האלה זורק אותם לפח, וכמו שאמרנו, הכי טוב שיסיים לאכול את הכל, אבל אם נשארו לו כמה פיתות, אז מה שיעשה, יבטל אותם, יזרוק אותם לשירותים וכו'. טוב, אתם רואים, זה גם המשנה ברורה כותב. המשנה ברורה כותב במקור מספר 7, בסעיף קטן ד' לצורך השבת, ובשבת זה אומר המשנה ברורה משכימים להתפלל ולא יאריכו הרבה. בסדר, בשבת יש הרבה מעריכים, גם יש מעלים, יש חלק מהקהילות שמעלים עוד עולים, יש דבר תורה, יש לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה, לא טוב. בשבת הזאת עושים עניין מהיר, כדי שיהיה להם שהות ולא יבואו לידי מכשול. טוב, עכשיו אם שמתם לב השולחן ערוך מה כתב, שולחן ערוך שקראנו הטור, וגם מה שכתוב בעצם בגמרא במסכת פסחים, כמה מזון של כמה סעודות הוא משאיר?
שתיים.
למה לא שלישית? יפה, סעודה שלישית, יש מצווה לאכול סעודה שלישית. אז לפני שאנחנו נוגעים בפרטים האלה, בואו רק ננסה להבין מה הגדר של מצוות סעודה שלישית. אז תראה, בשביל זה הבאתי לכם בשולחן ערוך הלכות שבת בסימן רש צד א', מקור מספר 8, בואו ננסה ללמוד קודם מה מצופה ממני, מה אני מחויב בכל שבת, כל שבת מבחינת סעודה שלישית. איך צריכה לראות הסעודה הזאת? אומר השולחן ערוך, בסעודה שלישית אין צריך לקדש בסעודה שלישית, אבל צריך לבצוע עד שתי כיכרות. למה שתי כיכרות? לחם משנה, בסדר? זכר למן. וצריך לעשותה בפת. זה סעודה שלישית. מה אתם עושים את זה היום? או, זה שואל טוב, אנחנו עכשיו מדברים על כל שבת. מה הסעודה שלישית בכל שבת רגילה, השבת הקרובה, לפני שיכנס החג, מה עושים? אז יש לנו מצווה, אומר השולחן ערוך, לא מקדשים, אבל צריך לבצוע על שתי כיכרות, וצריך לעשותה בפת. אומר השולחן ערוך, ויש אומרים, שיכול לעשותה בכל מאכל העשוי מאחד מחמשת מיני דגן. בסדר? אז המדרגה הראשונה זה מה? זה פת. מדרגה שנייה, חמשת מיני דגן. בורקסים, בסדר? דברים עוגות וכו'. מה? גם זה חמץ, אתה אומר. בסדר. כן. ויש אומרים שיכול לעשותה בדברים שמלפטים בהם את הפת, כבשר ודגים. אבל לא בפירות. בסדר, מדרגה שלישית זה מה? בשר ודגים. מדרגה רביעית, ויש אומרים, זה אפילו בפירות יכול לעשותה. בסדר? מדרגה רביעית. בן אדם ש... זה שיטות. בלי לאכול פת, כן. וסברה הראשונה עיקר, לכן מה שצריך להקפיד כל שבת, כל שבת צריך להקפיד לעשות סעודה שלישית עם, עם לחם. זה סברה ראשונה, זה סברה ראשונה עיקר. שצריך לעשות בפת, אלא אם כן הוא שבע ביותר. לפעמים בשבתות של החורף זה מאוד מאוד קשה, אתה מסיים לאכול באזור אחד, ואז אתה כבר בארבע צריך לעשות עוד פעם סעודה, שלוש וחצי, ארבע עוד פעם סעודה, כי שבת יוצאת בחמש ומשהו. אז זה קצת קשה. אז פה השולחן ערוך אומר, תשמע, אם אתה תהיה שבע ממש, ואתה תאכל ואתה לא תהנה מהסעודה, זה גדר מאוד מאוד חשוב שבסעודות שבת אדם ייהנה מהארוחה. ואם הוא לא נהנה מהארוחה, אז אומר השולחן ערוך, בסדר, אז תסמוך על הדעות המקלות. לכן אתם בטח מכירים שהמצווה בארוחות שבת לאכול דגים, אבל כבר מאירים שם, משנה ברורה מדבר בזה, שאם אדם לא אוהב דגים, אז יאכל מה שהוא אוהב, כי מה שחשוב בשבת זה העונג שבת, זה שתאהב, שאתה תאכל מתוך ערבות, בסדר? אז בהקשר הזה אומר השולחן ערוך גם, אם עכשיו הוא סבא ביותר, מה יעשה? יאכל את הבורקס, יאכל בשר, דגים, או גם פירות, בסדר? יש כל מיני פתרונות. אומר הרמ"א, או במקום שאי אפשר לו לאכול פת, כגון בערב פסח, שחל להיות בשבת, שאסור לו לאכול פת, לאחר מנחה כדי לקיים מנחות פסח. בסדר? עכשיו אנחנו נכנסים לערב פסח. בוא נשאל שאלה אחרת, ואולי נחזור קצת אחורה. אנחנו משאירים מזון שתי סעודות, צריך להשאיר מה? פת.
שלוש.
מה? לא, שתי סעודות. תכף ניגע, תכף ניגע. אבל אני שואל רגע שאלה מוקדמת. למה לא נשאר, כאילו אני חוזר לתחילת השיעור, למה לשאר מזון שתי סעודות? למה לשאר לחם? למה לא לשאר מצות? בוא נתחיל פסח, יום קודם, בוא נתחיל לאכול, הרי מזות אנחנו עושים עליהם המוצי, נכון? בוא נאכל מצות במקום לחם. למה כל הבלגן הזה? לאכול לחם, שתי סעודות, לעשות ביור חמץ בבוקר וכו'. אסור לפני ליל הסדר לאכול מצה, נכון? יפה מאוד. תראו, זה המקור, זה ירושלמי מביא, מקור מספר 9, תלמוד ירושלמי מסכת פסחים פרק י, אמר רבי לוי, האוכל מצה בערב הפסח כבעל ארוסתו בבית חמיב, והבעל ארוסתו בבית חמיב לוקה. בסדר? כמו אדם שהוא מאורס, הוא צריך להמתין לשעת הנישואים, ואם הוא מקדים, אז הוא כמו בעל ארוסתו בבית חמיב, זאת אומרת הוא מקדים את הזמן, זה צריך לחכות ולהמתין ליום הנישואים עצמו, כדי שזה יהיה מתוך עונג, כמו שצריך, כמו שאמור וצריך להיות. אז בהקשר הזה, אומרת הגמרא, וככה באופן פשוט, צריך בערב פסח לא לאכול מצה. למה לא לאכול מצה? כי אתה צריך בליל הסדר אתה צריך לאכול את המצה לתיאבון. בסדר? אז זה הגדר של זה. לכן, אני לא יכול לשייר לי ביום שבת מזון שתי סעודות, אני לא יכול לשייר לי מצה, כי אני אסור לי לאכול מצה בערב פסח, בסדר? האשכנזים מחמירים אני מכיר, מראש חודש כבר, נכון? מראש חודש ניסן כבר לא אוכלים מצה. אבל בעיקרון... עכשיו בערב פסח כולם מסכימים, זה הדין פה של הירושלמי מושג להלכה, שאסור לאכול מצה בערב פסח. אז פתרנו את הבעיה של סעודה ראשונה וסעודה שנייה עם פת. אבל סעודה שלישית, אנחנו נתקלנו בבעיה, כי אנחנו לא יכולים לאכול פת. אז מה יעשה? אז אפשרות ראשונה אומר הרמ"א, מה יעשה? יסמוך על המקלים. מה אמרו לנו המקלים? חמש מיני דגן זה בעיה. אז מה אחר כך? יש לך בשר ודגים. בסדר? ככה גם הרמ"א פוסק ברש מ"ד בסוגיות בפסח. הוא אומר, יעשה סעודה שלישית, הבאתי את זה פה, כן, מאחורה בעמוד הבא כתוב שם במקור השני הגה שם כתוב במדינות אלו שהם נוהגים לאכול מצה עשירה, תכף ניגע במצה עשירה, לקיים סעודה שלישית במיני פירות או בשר ודגים. פה כבר מאיר המשנה ברורה, הרי ראינו שפירות זה פחות טוב מבשר ודגים, אז ברמה נראה שזה או פירות או בשר ודגים, כאילו יש לזה אותו משקל. אז המשנה ברורה אומר לו, עדיף בשר ודגים, ואם לא, אז פירות. כמו שראינו בסוגיה של סעודה שלישית ברש צדיה. בסדר, אז פתרון ראשון אומר הרמ"א, מה יעשה? יאכל בשר ודגים. ולכן זה ככה, יש הרבה שנוהגים להכין לו בשר ודגים. מי שאוכל קטניות אז הם אוכלים אורז ובשר, ומי שלא אז יאכל משהו אחר, אבל בשר ודגים יאכל סעודה שלישית, ובזה יצא את החובת סעודה שלישית. פתרון נוסף, אומר השולחן ערוך, תראו השולחן ערוך במקור מספר 10 בעמוד הראשון, י"ד שחל להיות בשבת בודקין ליל 13 ומבערין הכל לפני השבת ומשאירים מזון שתי סעודות לצורך השבת, סעודה שלישית זמנה אחר המנחה, ואז אינו יכול לעשותה לא במצה ולא בחמץ אלא במצה עשירה, וצריך לעשותה קודם שעה עשרת. טוב, מה זה מצה עשירה? מי יודע? מה זה מצה עשירה? מי פירות. יפה, זאת אומרת במקום לשים מים עם הקמח הוא שם מיץ ענבים, שם מיץ תפוזים. באופן הזה הוא מכין את את העוגיות האלה, את מה שיוצא לו, ואז כן, זה תמיד, זה לא יוצא לחם, זה יוצא איזה עוגיה כזאת, ועל הדבר הזה אומר השולחן ערוך תעשה סעודה שלישית. מה הרוויח השולחן ערוך שהוא אמר את זה? מה הרוויח השולחן ערוך? הוא הרוויח ש יפה, אבל זה יותר טוב מבשר ודגים. למה זה יותר טוב מבשר ודגים? כי זה חמשת מיני דגן. בסדר? הבנתם? השולחן ערוך אומר מצה עשירה בגלל שהוא, בגלל כמו שאמרנו בסעודה שלישית צריך לאכול מחמשת מיני דגן. זה המדרגה השנייה. לחם לא כי אסור, אבל חמשת מיני דגן. או, אומר הרמ"א, יפה מאוד. למה הרמ"א אמר בשר ודגים? מה, הוא לא מכיר את השולחן ערוך שאמרנו קודם? הוא אומר בשר ודגים בגלל שהוא אמר אצלם במדינות אלו שאין נוהגים לאכול מצה עשירה. למה לא נוהגים לאכול מצה עשירה? אגב, היום אני מציין שהמון לא אוכלים מצה עשירה, גם הרבה מהספרדים לא אוכלים מצה עשירה. אתם מכירים היום מצה עשירה? איפה יש מצה עשירה היום? יש את מה שנקרא עוגיות פפושדו. כן, אז זה טוב. כן, יש שתי חברות, תכף אני ניגע בזה כמה מילים, זו סוגיה מעניינת בפני עצמה כל הסוגיה שם, אבל האשכנזים לא אוכלים מצה עשירה גם אם אין מים. מצה עשירה אין, לא אוכלים. למה? כי זו סוגיה בפני עצמה, מצה עשירה, סוגיה שמובאת בגמרא במסכת פסחים, דף למדי, ושם יש מחלוקת, בקצרה אני אגיד, יש מחלוקת ראשונים. בגמרא שם כתוב שמי פירות לא מחמיצים, אבל דעת רש"י שזה לא מחמיץ מהתורה, אבל זה אסור מדרבנן. בסדר? וכנראה ככה מסבירים שהמנהג להחמיר אצל האשכנזים במצה עשירה, כי חוששים לשיטת רש"י. בסדר? שזה אסור מדרבנן. בכללי, באופן כללי אני אומר שבהלכות פסח אנחנו מוצאים שיש המון המון חומרות יתרות על פני שאר השנה. למה יש הרבה חומרות יתרות על פני שאר השנה? אז זה סוגיה מאוד מאוד מפורסם, יש תוספות מאוד מאוד מפורסם בתחילת המסכת, בגלל שבכל השנה, בכל השנה אנחנו אוכלים חמץ. הדבר הזה מצוי בבית שלנו. זה דבר שאנחנו רגילים בו. דבר שאתה רגיל בו, ופתאום הוא אסור, באיסור חמור של קראת, אני צריך הרבה יותר להתרחק ממנו, לעשות סייגים. זה לא כמו חזיר, או נבלה וטריפות, ששם כל השנה אתה מסתייג מזה, אז יותר קל להישמר. בתודעה, האדם הרבה יותר קל לו להישמר. אבל חמץ, לחם, אז זה כל יום אני אוכל. בשבת זה מצווה. אז מה פתאום עכשיו זה? אז לכן אנחנו מוצאים שיש המון המון חומרות בפסח הזה. אז אחד הדברים, אומר הרמ"א, לא אוכלים אצלנו מצה עשירה. בסדר? ואפשרות נוספת, כמו שאמר החכם שם, שיכול להיות שירבו שמיים. בסדר? אם ירבו שמיים, זה אסור גם לספרדי. אם ירבו עם המי פירות, גם מים. שם אפילו יש אומרים שזה יותר, מחמיץ יותר מהר. ובאופן הזה, לכן צריך להיזהר מזה מאוד. לכן יש אוסרים את הבפושדו, כן, אבל חשוב לציין שהרב עובדיה היה מאוד מאוד מחזק את האכילה הזאת, את המאכל הזה. הוא אומר שהבדיקה שם, הוא מכיר את הבודקים, את הממונים שם על הכשרות, ושם משגיחים שם כראוי על הדברים. כן, זה קשור גם לסוגיות נוספות הלכתיות, שקשור לכל מיני חומרים מטפיחים שיש שם, קשור לגבי התהליך של ההכשרה של המפעל. זה מפעל שכל השנה מייצר חמץ, ורק רק חודש וחצי לפני פסח, משהו כזה חודשיים, הם מכשירים את המקום. אז ההכשרה של המקום גם היא קשורה לכל מיני סוגיות הלכתיות. בעיקרון אפשר לאכול את זה, כמובן מי שסומך על הספרדי והולך לפי הפסיקות של הרב עובדיה, אפשר לאכול את זה, וגם הרב עובדיה בעצמו אכל את זה, ככה מעידים שהוא אוכל את זה בפסח. אז לפי זה יוצא שהשולחן ערוך שאומר שסעודה שלישית יכול לאכול מצה עשירה, אז יכול לקחת את ההוגיה הזאת ולאכול איתה סעודה שלישית, וככה הוא מרוויח שהוא אוכל מה? חמשת מיני דגה, נהדר. האם יש עוד פתרונות? אתם מכירים עוד פתרונות? או מצה, לא לעשות כלום זה עבירה. אז מסברנו, אז הרימה אומר שאוכלים בשר או דגים, בשר או דגים, כן, בלי כלום, בלי כאילו חמש מיני דגה, בסדר? טוב, אני ממשיך הלאה. עכשיו תראו, עכשיו אם אתם מכירים, יש מה שנקרא קמח מצה. מה זה קמח מצה? קמח מצה זה מצות שכבר עפו אותן, הן קשרות, אבל תחנו אותן, ואז עושים איתם כל מיני מאכלים. איזה מאכל מפורסם האשכנזים מכינים איתו? אז תראו את המשנה ברורה, המשנה ברורה כותב במקור מספר 11, והוא הדין ויכול לקיים בתבשיל כגון קני דלח את הסעודה הזאת. מה הוא מרוויח בזה? חמשת מיני דגן, בסדר? לא, שוריה זה עוד סוגיה, שוריה זה עוד סוגיה, זה בעיקר אצל החסידים החמירו בזה, וגם היום אצל החסידים לא כולם, אבל זה לא נכון לומר שהאשכנזים, בסדר? זה קהילות מסוימות באשכנזים. כל מי שמחמיר במצה שרויה, שלא יפסוק ממה שאנחנו לומדים פה שום דבר להלכה, אז יש פה הרבה סוגיות שהן לא רלוונטיות. אנחנו מדברים על רוב עם ישראל שלא מחמיר בשרויה. אז פה השמשנה ברורה כותב, והוא עדין יכול לקיים בתבשיל כגון קני דלח. עכשיו, מה זה?
מזונות.
מברכים עליו מזונות, למה? כי זה חמשת מיני דגן, שזה בעצם מצה שפירר אותה, ואז הוא בישל אותה. מה קורה ללחם שאני מפורר ואני מבשל אותו? מה שקורה זה שהוא הופך להיות מזונות, בסדר? אם הוא איבד את הצורת לחם שלו, וגם הוא פיררתי אותו לחתיכות קטנות, שיעור קטן מכזית, הצירוף של שני הדברים האלה הופך את זה למה? למזונות, בסדר? לכן זה עוד פתרון. עכשיו שימו לב, יש בזה הערה, אומר המשנה ברורה, והוא עדין יכול לקיים בתבשיל כגון קני דלח, אבל זה לא כמו פירות ובשר ודגים, למה? וזה אינו מותר רק קודם שעה עשירית, כי יש לנו הלכה אחת שמצה אסור לאכול בערב פסח כל היום, כל ערב פסח, לא בלילה שלפני, כל ערב פסח, אבל לאכול מצה עשירה, אסור לאכול מצה עשירה או קמח מצה, לא משנה, דברים שהם קשרים לפסח, הם לא מצה, אבל יש להם דין של מזונות. בהקשר הזה, משעה עשירית אסור לאכול אותה. מתי זה שעה עשירית בערך? לא, שעה עשירית. שעה עשירית זה שעתיים שלוש לפני כניסת החג, משהו כזה. בסדר? אז זה אומר המשנה ברורה, אם אתה עושה סעודה שלישית עם קני דלח, שים לב שאתה עושה את זה לפני שעה עשירית, זאת אומרת, אתה עושה את זה יחסית מוקדם, לא להגיע לאזור 4-5, שאז אתה נכנס לבעיה אחרת. למה ההלכה הזאת? ההלכה הזאת היא שאתה תיכנס לליל הסדר רעב. אתה צריך להיכנס רעב לליל הסדר. וגם אומר, ולכן ראוי גם לא למלא את קרסו וכו'. באופן כללי גם משאר דברים. בסדר? אז יש לנו פתרון אחד, אמרנו, אומר הרימה, בשר ודגים. השולחן ערוך אומר פתרון נוסף לכאורה יותר טוב לספרדים, ושהם אוכלים מצה עשירה. אפשרות שלישית, המשנה ברורה אומר גם לאשכנזים שאוכל קני דלח. קני דלח זה מצוין, זה חמשת מיני דגן, ואין לי בעיה. תגיד, אבל זה פירורים של מצה, אסור לאכול מצה בערב פסח. אז לא, מה שאסור לאכול מצה בערב פסח זה איזה מצה? מצה אמיתית, שיש לה שתה מצה, כך אומרת הגמרא. צריך, מה שאדם צריך, אסור לו לאכול, זה לאכול משהו שיש לו טעם מצה, אבל משהו שהקני דלח הזה אין לו טעם של מצה. נכון? זה לא טעם שמצא, זה מורף שם עם תבלינים, זה מבושל וכו'. אז בהקשר הזה יכול לאכול את זה. בסדר? שימו לב אפשרות נוספת, אני לא יודע אם אתם מכירים, יש כאלה שעושים. אומר המשנה ברורה, תראו מקור מספר 12. מקור מספר 12, אומר המשנה ברורה, והם באחרונים שכתבו, זה טוב גם כן שיחלק סעודתו, סעודת שחרית של פת לשניים. הבנתם את הכיוון? הוא חוזר מהבית כנסת, עושה סעודת שבת, מסיים מהר, עושה ברכת המזון, אחר כך נוטל ידיים ועושה עוד פעם סעודה. לפני שנכנס האיסור של החמץ, לפני סוף שערבית, עושה עוד סעודה. זאת אומרת, עושה סעודה שלישית כבר בבוקר. בסדר? אז כמה הערות בדבר. הערה אחת, כל זה טוב לאשכנזים. למה? כי לפי השולחן ערוך, השולחן ערוך פסק בסעודה שלישית, לקבל סעודה שלישית, שזמנה של סעודה שלישית היא רק אחר המנחה. בסדר? לכן לא יעזור לי לאכול בבוקר. בסדר? זה הערה ראשונה. הערה שנייה, זה יש הלכה בהלכות ברכות שנקראת איסור, איזה איסור שנקרא ברכה שאינה צריכה. שמעתם עליו? יש איסור לברך ברכה שאינה צריכה. זה ברכה לבטלה. זה דומה לברכה לבטלה. אם עכשיו אני אוכל תפוח, ובא לי עכשיו ככה להוסיף עוד ברכות, אז אני מברך בורא נפשות, ואחרי זה מברך בורא פרי עץ עוד הפעם. האם זה מותר? אסור. אסור לברך ברכה שאינה צריכה. אתה צריך לברך ברכה, סיימת לאכול, תברך נפשות. אל תגיד, טוב, אני רוצה לברך עוד ברכות, אסור. בסדר? ברכות שהן לא צריכות, אסור לברך אותן. אז לכאורה פה, זה מקרה דומה. מה אני עושה? אני מתחיל סעודת שחרית, עושה ברכת המזון, בשביל מה? בשביל לטול ידיים עוד פעם לברך. האם זה מותר? התשובה היא שזה בעיה. אבל המשנה ברורה מאיר שככה אמרו האחרונים של לעשות, אז תראו את המשנה ברורה כבר בעצמו אומר, רק צריך לשים לב, אך כל זה אם יש לו שהות לברך בינתיים, ולהפסיק איזה שהות, כדי שלא יהיה בכלל ברכה שאינה צריכה. אם הוא יעשה הפסקה משמעותית, בין סעודה אחת לסעודה השנייה, אז יהיה בסדר. שימו לב, זה לפני שעה, לפני אזור 10, נגיד צורך העניין 10, לפני 10 הוא צריך לעשות שתי ארוחות, שבין אחת לשנייה צריך שיהיה רווח של כמה זמן? רבע שעה בערך, בסדר? אז זה אם מישהו הולך לכיוון הזה, צריך לחכות באזור הרבע שעה בין ברכת המזון לנטילת ידיים והברכה שאחר כך. בסדר? זה פחות מומלץ לעשות. בסדר? גם זה מטריח הרבה אנשים, אנשים לא מבינים. עכשיו יש לך ארוחה, אתה מזמין את כל המשפחות, עכשיו להדריך פה את כל הציבור, לבוא לעשות את הדבר הזה, זה קצת מורכב. וגם לספרדים זה לא מועיל, כי כמו שאמרנו, סעודה שלישית צריכה להיות אחרי מנחה. אז זה עוד אופציה. אופציה נוספת, אחרונה, ובזה נסיים. זה הרב עובדיה, בחזון עובדיה, הביא אותו, וכל התלמידים שלו, הבנים שלו, חיזקו מאוד את ההלכה הזאת, וזה ממש פתרון מופלא. אומר הילקוט יוסף, מותר לאכול מצה מבושלת בערב פסח. אם לקחתי מצה, בישלתי אותה, יש סיר מים רותחים, הכנסתי אותה פנימה, כמה, לא יודע מה, חצי דקה, דקה, התבשלה, הוצאתי אותה החוצה, מותר לי לאכול אותה בערב פסח. הוא מציע שאתה עכשיו בפסח הזה, תיקח את המצות, לפני שבת, תבשל כמה מצות שיהיו לך, ובמצות האלה תעשה ברכת המוצי, תיטול ידיים, תברך המוצי, ותאכל אותה סעודה ראשונה, שנייה ושלישית. ומה בעצם יקרה? מה שאתה תרוויח זה גם את הסעודה הראשונה והשנייה שעשית במצב, אתה לא תסתבך עם כל הפת הזה שצריך לשייר אותו, ואתה עכשיו תאכל את המצה בערב פסח. תשאלו, רגע, אבל אסור לאכול מצה בערב פסח. אז זה הגמרא במסכת ברכות, גם במסכת פסחים, אומרת שהאיסור לאכול מצה זה דווקא מצה שיש עליה טעם מצה. אבל אם בישלתי אותה, זה מופיע במקור מספר, בהערה מספר אחד, מי שירצה אחר כך לראות, אומרת הגמרא שרקיק שרוי, רקיק שרוי זה שרוי, יוצא בו ידי חובה בליל פסח, אבל רקיק מבושל, כלומר מצה מבושלת, לא יוצא בה ידי חובה בליל הסדר. למה לא יוצא בה ידי חובה בליל הסדר? כי אין לה טעם מצה. ואם אני לא יוצא בה ידי חובה בליל הסדר, אז אני גם יכול לאכול אותה בערב פסח. נכון? כי כל האיסור זה שאת אוכל מצה, כדי שאותה מצה, אחרי שתאכל אותה בערב, יהיה לך טעם מצה, שיהיה לך לתאבון. אבל אם אתה עכשיו אכלת אותה, אם עכשיו אתה אוכל מצה שלא יוצאים בידי חובה, שאין לה טעם מצה, אז אתה יכול לברך, אז אתה יכול לאכול אותה בערב פסח. ואז עליה תעשה גם סעודה ראשונה, שנייה ושלישית. ועליה גם תטול ידיים ותברך המוצי. ככה הוא מציע וככה מדריכים לרבים. בואו נראה את המקור ונעצור. מותר לאכול מצה מבושלת בערב פסח, שאוהיל ואין יוצאים בידי חובת אכילת מצה בליל פסח, במצה שנבשלה, מפני שאין בה טעם מצה. לפיכך אין איסור באכילתה בערב פסח, וכדין מצה עשירה. האפשרות הזאת היא, אם אתם זוכרים, למדנו את הלכות סעודה שלישית, שהדבר הכי טוב זה לאכול פת, ואחר כך 500 מיני דגן וכו'. האפשרות הזאת היא, זה משהו מופלא, זה משהו שיש בו איזשהו פרדוקס מסוים. מצד אחד זה לחם, מצד שני זה לא מצה, זה לא מצה שיוצאים בידי חובה. והפטנט הזה, ככה הוא היה מדריך אנשים, עכשיו שימו לב, הדבר הזה, הוא גם אתה מרוויח את הסעודה השלישית ברמה הכי גבוהה, אתה גם... מה? לא, הדבר אחד זה, הדבר אחד זה ברכת המוציא. כי זה הסעודה שלך, זה הארוחה שלך, אתה מרוויח את המוציא. כן, אתה מרוויח על המוציא. וגם אתה פותר את העניין שאתה לא מכניס חמץ לשבת. תחשבו, נכנס שבת, אתה יש לך את כמה פיתות האלה, הוא אומר, עזוב פיתות. תראה עם המצות האלה. אז עכשיו יש כאלה שלא פוסקים ככה, שאומרים לא לעשות ככה, והדרכה המעשית שאומרים לא לעשות ככה, אני במשפט, אני מסיים, יש כאלה ש... קצת הסתייגו מהשיטה הזאת, לכאורה היא מושלמת, היא פותרת את כל העניינים, אבל הסתייגו ממנה בגלל שאם אתה מדריך ככה את ההמון, את הציבור, יכול מאוד שיבצר איזושהי תקלה תחת ידם, כי לא יבשלו את זה כמו שצריך, זה יכול להיות אחד. שתיים, יכול להיות שיבשלו את זה וזה יתפורר, ואז בכלל זה לא נחשב... זה לא עכשיו מצא, כי זה גם לך כל מיני סיפורים אחרים, אבל בעיקר הנקודה זה שאנשים לא יבשלו את זה כמו שצריך, ואז יהיה לזה דין מצא, ואנחנו נכנסים לבועל ארוסתו בערב פסח, שזה בעיה. טוב, חזק וברוך, כל אחד יעשה, בטח בשבת הגדול תשמעו את זה מהרב שלכם, כל אחד מתכנסת, אז יש בסך הכל הרבה.